שלום ילדים, שמי המורה נחמה. היום נלמד שיעור בנושא מידות ומדידות, מסה ונפח. מה נלמד היום? נכיר את המאפיינים של גופים שונים, נמיין מוצרים לפי דרך המדידה שלהם, מסה ונפח. נתנסה במדידת מסה, כמות של חומר, ונכיר את יחידות המידה של כמות ואת כלי המדידה. נתנסה גם במדידת נפח של צורה מוגדרת וצורה לא מוגדרת על ידי כלי מדידה מתאימים. נכיר את יחידות המידה למדידת נפח. מה להביא לשיעור? בקבוק מים או מיץ, אריזת גבינה, קופסת שימורים, אריזת קמח, אריזת חלב, פלסטלינה, שקית חד פעמית וספר. אז תגשו, תביאו ונתחיל בשיעור. היום נעסוק במידות ומדידות. יחידות מידה הן גודל קבוע ומוסכם. באמצעותו מודדים דברים שונים, כמו אורך ורוחב של גופים, משך זמן ועוד. כדי למדוד, משתמשים בכלי מדידה שונים. לפני שמתחילים, הנה שלושה דברים שנרצה למדוד. הטמפרטורה בחדר, אורך ושעה. התאימו בין מה שרצה שלמה למדוד לבין מכשיר המדידה המתאים. כדי למדוד את הטמפרטורה בחדר, שלמה השתמש במד טמפרטורה. ישנם סוגים שונים של מדי טמפרטורה, אנלוגיים, דיגיטליים וכדומה. כדי למדוד את אורך הדף, הוא השתמש בסרגל. כל הסרגלים מאוד דומים במבנה שלהם, ויש סרגלים באורחים שונים. ולבסוף, כדי למדוד כמה זמן לוקח לו להכין את שיעורי הבית שקיבל, השתמש בשעון. גם בשעונים יש כל מיני סוגים, אך כולם מכשירי מדידה המודדים זמן. שלמה השתמש במכשירי המדידה, ובכל שלוש המדידות קיבל את המספר 30. מה דעתכם? האם 30 הוא זהה בכל המדידות? ודאי שלא. כאשר מודדים מקבלים מספר. אך ברור שאם שלמה ימדוד טמפרטורה של 30 ואורך של 30, זה ממש לא אותו דבר. זמן, טמפרטורה ואורך הן מידות שונות. ולשם כך אנחנו זקוקים ליחידות מידה. יחידת המידה המקובלת בארץ לטמפרטורה היא מעלות צלזיוס. יש מדינות בהן משתמשים ביחידות אחרות, פארנהייט, אך יחידת המידה של טמפרטורה היא מעלות. במדידת אורך יש מספר יחידות מידה אפשריות, תלוי אם העצם הנמדד הוא ארוך או קצר. כששלמה מדד את הדף שלו, סביר להניח שהוא השתמש ביחידות המידה סנטימטר. אבל אם הוא היה מודד את אורך הבית שלו, הוא היה משתמש ביחידות מטרים. ואם הוא היה מודד את המרחק מהבית שלו לסבתא שגרה בירושלים, הוא היה משתמש בקילומטרים. יש יחידות מידה לאורך הרבה יותר גדולות והרבה יותר קטנות, תלוי מה מודדים. ומה לגבי את זמן הכנת שיעורי הבית? סביר להניח ששלמה השתמש ביחידות המידה דקות, אבל גם לגבי שעות יש יחידות מידה נוספות. זמן קצר ניתן למדוד בשניות, זמן ארוך בשעות, ואפילו בימים או בשבועות. התבקשתם להביא אתכם היום לשיעור בקבוק מים או מיץ, קופסת גבינה או קוטג', קופסת שימורים, חבילת קמח, חלב. אתם בטח סקרנים לדעת מה נעשה עם זה היום, נכון? עכשיו תדעו. התבוננו בבקשה במוצרים שהבאתם. חפשו את יחידות המידה המופיעות על גבי האריזה. אלו יחידות מידה המופיעות? כתבו את יחידות המידה שזיהיתם במחברת. יש לכם עכשיו 2 דקות. גם אני הבאתי איתי את המוצרים. הראה לכם את יחידות המידה שמופיעות על המוצרים. בקבוק מים, 500 מיליליטר. קופסת גבינה, 250 גרם. חבילת שימורים, 750 גרם. קמח, 1 קילוגרם. וחלב, 1 ליטר. האם גם אצלכם הופיעו אותן יחידות מידה על המוצרים? אולי אתם הבאתם בקבוק קטן יותר, שיש בו 500 מיליליטר או יותר, או קופסת גבינה גדולה יותר של קילוגרם אחד. בואו נמיין כעת את המוצרים לשתי קבוצות, על פי יחידות המידה שהופיעו אצלכם. יש לכם כעת חצי דקה למיין. האם גם אתם מיינתם כמוני? אני מיינתי לפי שם יחידת המידה. את כל המוצרים שנמדדו בליטר ובמיליליטר, הכללתי בקבוצה אחת. והקבוצה השנייה היא מוצרים שנמדדו בגרם או בקילוגרם. אבל רגע, אתם בטח שואלים, מה מציינות בכלל יחידות המידה האלו? ומדוע לא נמדדים כל המוצרים באותה יחידת מידה? נתקדם בלמידה ואתם תבינו בעצמכם. בעולמנו קיימים גופים רבים. חלק מהגופים מוצקים, כמו האבן, חלקם נוזליים, כמו המים, וחלקם במצב צבירה גז, כמו האוויר שממלא את הבלון. מה משותף לכל הגופים האלו? מה מאפיין את כולם? יש שלושה דברים שמאפיינים את כל הגופים בעולם. לכל גוף יש מסה, כמות של חומר, נפח, המקום שהחומר תופס, וצורה משלו. לא משנה באיזה מצב צבירה הוא, נוזל, מוצק או גז, לכולם שלושה מאפיינים. נכיר כעת את המאפיינים מסה ונפח. כעת חתיכת פלסטלינה, צרו ממנה כדור. ניצור מהפלסטלינה כדור. כעת נמעך את הפלסטלינה. האם כמות החומר השתנתה? צרו כעת צורה אחרת עם הפלסטלינה. אני למשל מגלגלת לצורת נחש. תוכלו ליצור כל צורה שתרצו. הרגישו שוב את כמות הפלסטלינה שלכם. האם היא השתנתה בעקבות שינוי הצורה? ועכשיו חיתכו את הפלסטלינה לשניים, חלק אחד הניחו בצד. האם יש שינוי בכמות הפלסטלינה? ראינו בהתנסות שהכמות נשארה אותה כמות, גם אם מעכנו את הפלסטלינה או שינינו את צורתה. אך כשחצינו את נחש הפלסטלינה לשניים, כמובן שכמות החומר השתנתה, היא פחתה. ניתן לשנות את המסה של גוף רק על ידי הוספה של חומר לגוף, או על ידי הפחתת חומר מהגוף. המסה נשמרת כל עוד לא מוסיפים או מפחיתים חומר. במדידת מסה, כמות, משתמשים ביחידת המידה גרם או קילוגרם. קילו פירושו אלף. בקילוגרם אחד יש 1,000 גרם. ישנם כמובן יחידות מידה קטנות וגדולות יותר. יחידת מידה קטנה למסה היא למשל מיליגרם, כמות חומר של גרם אחד. היא סיכה למשל, בגרם אחד יש 1,000 מיליגרם. זו כמות קטנה מאוד. יש מוצרים שחשוב לדייק בהם את כמות החומר, למשל בהכנת תרופות או תכשיטים. ומה לגבי מדידה של גופים גדולים מאוד? כמו למשל משקל ציוד על מסעית, משקל של פיל בוגר ועוד. אני מאמינה כי כשמעתם בעבר את המושג טון. טון הוא 1,000 קילוגרם. זו יחידת מידה שמציינת כמות חומר גדולה. בואו נעשה סדר ביחידות המידה של כמות החומר. הנה כל 4 היחידות שלמדנו. קילוגרם, גרם, מיליגרם וטון. סדרו אותם במחברת מהקטן לגדול. יש לכם חצי דקה מעכשיו. מצוין, זה באמת הסדר הנכון. היחידה הקטנה ביותר מיליגרם, אחרי זה גרם, אחר כך קילוגרם ולבסוף טון. באיזה מכשירי מדידה מודדים מסה? כיצד מודדים מסה? באילו מכשירי מדידה משתמשים? אתם בוודאי מכירים את המכשיר מאזניים. הנה תמונות של כמה סוגים של מאזניים. מאזני כפות, מאזניים עם כף אחת ומאזניים דיגיטליות כמו שיש בסופר. מאזניים ואבני מידה מסייעים לנו למדוד את כמות החומר. בחיי היומיום אנחנו משתמשים במידה, במילה משקל, אבל המילה המדעית המדויקת היא מאזניים. יש מאזניים המודדים כמויות חומר קטנות, מאזניים רגישות הנמצאות בבתי מרקחת. יש מאזניים שאותם אנו מכירים המודדים מספר קילוגרמים, ואיתם נוכל למדוד את כמות החומר של פירות וירקות למשל, או את גופנו, כדומה. ויש מאזניים שמודדים מסה של כמות חומר גדולה, מקררים, מכוניות ואף יותר מזה. התבוננו בתמונה של המאזניים. אתם בוודאי יודעים שכאשר כף אחת נוטה כלפי מטה, הגוף שבכף הזו כבד יותר. התבוננו גם בחץ. החץ מתאר כי כמות החומר הקיימת בין שתי הכפות שווה. איך מודדים מסה? מניחים את הגוף אותו רוצים למדוד על אחת הכפות. במקרה הזה אנו מודדים את כמות מסת האבטיח. בשלב השני נוסיף אבני מידה עד שהמחוג, החץ, יהיה בזווית ישרה. כעת המאזניים מאוזנים. נוכל לחשב מהי כמות האבטיח. בואו נחשב את כמות האבטיח על פי אבני המסה בהם השתמשנו. קילוגרם אחד ועוד 2 קילוגרם ועוד 500 גרם ועוד 100 גרם ועוד 50 גרם. סך הכל 3 קילוגרם ו-650 גרם. נדגים כעת מדידת מסה. יש לנו פה, ניקח את התיק, נשים אותו נמדוד את המסה שלו. נשים אותו על צד אחד של המאזניים, ובצד השני נוסיף אבני מידה עד שנגיע לאיזון. יש לנו פה אבן מידה אחת של 50 גרם, רשום על זה 50 גרם. נוסיף. תכבד יותר מ-50 גרם. נוסיף אבן מידה נוספת של 10 גרם. עדיין לא הגענו לאיזון. נוסיף אבן מידה נוספת עוד 10 גרם. כעת אנו רואים שהמאזניים מתחילות להתאזן. נוכל להוסיף עוד. התיק, המסה של התיק היא כמעט 50 גרם ועוד 10 ועוד 10. כמעט 70 גרם. זוכרים את משימת הפתיחה שלנו? קחו את כל המוצרים מקבוצת יחידת המידה של מסה, גרם וקילוגרם, וסדרו את המוצרים מכמות החומר הקטנה ביותר לגדולה ביותר. אתם נפלאים. סידרתם מהכמות הקטנה ביותר לגדולה ביותר. מקופסת גבינה 250 גרם, קופסת שימורים 750 גרם, וחבילת קמח 1 קילוגרם. במשימת הפתיחה היו מוצרים נוספים שלהן יחידות מידה אחרות. ליטר. מהו ליטר? מה מתאר את יחידת המידה הזו? כאן לא מדובר בכמות החומר. אם היינו מודדים כמות חומר, היינו מציינים יחידות מידה של כמות החומר. גרם, מיליגרם, קילוגרם וכולי. מה מציינת יחידת המידה ליטר? נבין תחילה את המושג נפח. וכך נוכל לענות על השאלה מה מציינת יחידת המידה ליטר. נפח מתאר את המקום שגוף חפץ תופס במרחב. הנפח מתייחס לאורך, לרוחב ולגובה. יחידות המידה למדידת נפח הן ליטר, מיליליטר וסמ"ק. לקופסה הזו שבתמונה יש אורך, רוחב וגובה. שלושתם יחד מבטאות את המקום שהקופסה תופסת במרחב. כעת נתנסה במדידת נפח של גופים. נתחיל במדידת נפח של ספר באמצעות סרגל. הכינו את הסרגל והספר והתחילו למדוד. מדדו את אורך הספר, רוחב הספר וגובה הספר. הכפילו אורך כפול רוחב כפול גובה וכתבו במחברת את תוצאות המדידה. כדי לדעת מה נפח הספר, מכפילים את שלושת המדידות, אורך, רוחב וגובה. יעזרו במחשבון וחשבו את נפח הספר שלכם. שימו לב, יחידות המידה אין סמ"ק. הנה הספר שהבאתי לכאן. בואו נמדוד את הנפח שלו. גובה הספר יש לנו פה 15 ועוד 6, 21 סנטימטר. רוחב הספר 14.5 סנטימטר, וגובה סנטימטר אחד. בואו נראה, סנטימטר אחד. נחשב אורך 21 כפול רוחב 14.5 כפול גובה 1 סנטימטר, סך הכל 304.5 סמ"ק. יחידות המידה למדידת נפח הן סמ"ק, מיליליטר וליטר. 1 סמ"ק שווה ל-1 מיליליטר. 1,000 סמ"ק שווה ל-1 ליטר. סמ"ק ומיליליטר הן יחידות מידה לנפח בעלות ערך שווה. מקובל יותר להשתמש בסמ"ק לגופים מוצקים שיש להם צורה מוגדרת, ובמיליליטר לנוזלים. 1 סמ"ק, אמרנו, שווה ל-1 מיליליטר. יש לזה נפח שווה, ערך שווה. 1,000 סמ"ק שווה ל-1,000 מיליליטר, ששווים ל-1 ליטר. לפנינו תמונות של כלי מדידה למדידת נפח. מזרק, כוסות מדידה ומסורות. זה מזרק גדול. הנה מזרק גדול. והנה מזרקים קטנים שמדידים נפח ממש קטן. יש לנו כאן גם כוס מדידה שמשתמשים בה גם בבית למדידת נוזלים שונים, באפייה, והנה מסורה. אתם יכולים לראות שעל גבי הכלים ישנם סימונים שעל פיהם ניתן למדוד את נפח הנוזל. כלים אלו נקראים כלים מחוילים, והקווים נקראים שנתות ברבים, שנת ביחיד. אנחנו כבר יודעים שיחידות המידה הן סמ"ק ומיליליטר. יש לכם בבית בקבוק של תינוק, מזרק או כוס מדידה? תוכלו יחד איתי למדוד נפח של נוזלים. בואו נמדוד למשל עכשיו נפח של 100 מיליליטר בכוס המדידה. יש לנו מים צבועים, אנחנו יכולים לראות. נראה אם אתם רואים היטב. 100 מיליליטר. הוספנו עד לשנת שמציין 100 מיליליטר. כך מודדים, כך אפשר גם במסורה למדוד. מוסיפים את הנוזל עד לגובה שרוצים, ולפי הסימון יודעים את המידה. גם הבית יש לכם כלי מדידה נפוצים. למשל, בקבוק התינוק שיש עליו שנתות, וכך יודעים כמה חלב להכין לו. כוסות מדידה לנפחים שונים במטבח לצורך הכנת מתכון מסוים. בקומקום החשמלי ובמחם של שבת יש שנתות שמודדות כמה ליטרים של מים מכניסים פנימה. יש לי כאן מים צבועים במסורה. נפח המים שבמסורה 30 מיליליטר. המים קיבלו את צורת הכלי, מאורך וצר. שערו, האם כשאעביר את המים לכלי בעל צורה אחרת, נפח המים משתנה? אם עכשיו אני אעביר אותו לכלי רחב יותר, הכלי מדידה הזה, האם נפח המים 30 מיליליטר ישתנה כתוצאה מהשינוי צורה של הכלי. נעביר. נפח המים נשאר 30 מיליליטר. בקוס המדידה הרחבה גם הוא 30, הוא זהה 30 מיליליטר. אנחנו רואים שנפח הנוזל לא משתנה, גם כשמעבירים מכלי לכלי. למי הנפח גדול יותר? לתפוח או לאבטיח? כמובן שהאבטיח תופס יותר מקום. אשאל אתכם עכשיו שאלה מאתגרת יותר. למי הנפח גדול יותר? לתפוח הגדול או לשני התפוחים הקטנים? קשה לנו להחליט, נכון? בשביל זה אנחנו צריכים כלי מדידה. אבל האם סרגל יעזור לנו? נוכל למדוד את האורך של התפוחים כפול הרוחב, כפול הגובה, ולדעת מהו הנפח? לא. הצורה של התפוח אינה קלה לחישוב כמו הספר. זוהי צורה לא מוגדרת. אם כן, כיצד נוכל למדוד נפח של גופים כאלו? אבן, טבעת, מחדד, גולה. הם גופים בעלי צורה לא מוגדרת. לא נוכל להשתמש בסרגל למדוד את המקום שהם תופסים את הנפח שלהם. האם יש דרך אחרת? כעת נמדוד נפח של צורה לא מוגדרת. בתחילת השיעור הבאתם איתכם בקבוק של תינוק או כוס מדידה. תוכלו לנסות יחד איתי, להתנסות יחד איתי במדידת נפח. מה נעשה? אנחנו מוזגים מים לכלי שמסומן בשנתות. ניקח את המסורה שוב ונמלא עד גובה של 30 מיליליטר. אנחנו יודעים מה הנפח של המים שיש לנו כעת. 30 מיליליטר. עכשיו ניקח צורה לא מוגדרת. אתם יכולים לראות את 30 מיליליטר. ניקח צורה לא מוגדרת שהיא גולה. אחרי שמדדנו ורשמנו את נפח המים, משקיעים את גוף של צורה לא מוגדרת במים, פני המים עולים. פני המים שעלו שווה לנפח הגוף ששקע במים. כעת נפח המים הוא 32 מיליליטר. אם כן, נפח הגולה הוא 2 מיליליטר. לשם מה בכלל צריך למדוד נפח? למה זה חשוב? בואו נבין זאת באמצעות פתרון של בעיה. לחקלאי יש בעיה. החקלאי רוצה לארוז פירות בארגזים. הוא רוצה לדעת מראש כמה ארגזים יצטרך לרכוש. הוא צריך לדעת מה נפח הפירות שנכנס לכל ארגז. לשם כך עליו לדעת תחילה מה נפח של פרי אחד. את תוכלו לעזור לחקלאי? רשמו במחברת את הרעיון שיש לכם לפתרון הבעיה. יש לכם דקה אחת לחשוב איך אתם יכולים לעזור לחקלאי. אני מניחה שכבר חשבתם על פתרון מתאים. נוכל להשתמש בשיטה למדידת נפח באמצעות עליית גובה המים. תחילה העתיקו את הטבלה של תוצאות מדידת נפח של תפוז ונפח של תפוח למחברת. נדגים כעת באמצעות סרטון כיצד מודדים את נפח הפירות. כתבו תוך כדי צפייה את תוצאות המדידה בטבלה שהעתקתם. נתחיל עם התפוז. תוכלו לראות שנפח המים ההתחלתי בשלושת כלי המדידה הוא 300 סמ"ק. נכניס את התפוז פנימה. מהו הנפח כעת? התבוננו בשנתות 500 סמ"ק. נעבור לתפוח. שערו, נפחו יהיה גדול או קטן יותר? נכניס את התפוח פנימה. מה הנפח הנמדד כעת? התבוננו בשנתות 450 סמ"ק. הנה התוצאות שלנו. כיצד מחשבים כעת את נפח הפירות? עלינו לבצע פעולת חיסור. נפח המים הכולל פחות נפח המים ההתחלתי. נפח המים ללא הפרי של בשני כלי המדידה היה 300 סמ"ק. נפח המים והפרי יחד של התפוז 500. נפחית ממנו את נפח המים ללא הפרי ונראה את נפח התפוז. אותו דבר נעשה גם לנפח התפוח. 450 סמ"ק פחות נפח המים 300 סמ"ק שווה לנפח התפוח. בואו נראה את זה. בתפוז התחלנו עם 300 סמ"ק, ולאחר הכנסת התפוז הגענו ל-500 סמ"ק. אם נבצע פעולת חיסור, נקבל 200 סמ"ק. בתפוח התחלנו עם 300 סמ"ק, ולאחר הכנסת התפוח הגענו ל-450 סמ"ק. נבצע גם כאן פעולת חיסור, ונקבל 150 סמ"ק. הוסיפו את התוצאות לטבלה. הנה התוצאות שלנו. כיצד מחשבים כעת את נפח הפירות? נפח התפוז גדול מנפח התפוח. בואו נחזור לחקלאי. כל ארגז של החקלאי הוא בנפח של 3,000 סמ"ק. כיצד נחשב כמה תפוזים ייכנסו בארגז אחד? כעת אנחנו יודעים מהו נפח של תפוז אחד, 200 סמ"ק. נבצע פעולת חילוק ונגלה, כך נוכל לדעת כמה תפוזים נכנסים. נפח ארגז 3,000 סמ"ק. לחלק לנפח התפוז 200 סמ"ק, קיבלנו את התשובה, החקלאי יוכל להכניס 15 תפוזים בכל ארגז. השתמשו באותה שיטה וחשבו כמה תפוחים ייכנסו לארגז אחד. יש לכם עכשיו דקה לחישוב כמות התפוחים שתוכל להיכנס לארגז. כמה תפוחים נכנסים לארגז אחד? נפח הארגז הכולל 3,000 סמ"ק, נפח תפוז בודד 150 סמ"ק, נחלק 3,000 חלקי 150 שווה ל-20. בכל ארגז ייכנסו עד 20 תפוחים. כעת יש לנו משימה. לסדר את המוצרים על פי הנפח מהקטן לגדול. אבל רגע, זה קצת מתבלבל. יש כאן כמה יחידות מידה. מיליליטר של הפחית, ליטר של האקווריום, של החלב, סמ"ק של קופסת התכשיטים, של קרטון השוקו. קשה להשוות ככה. בשלב ראשון נשתמש ביחידת מידה אחת. נמיר את כל המידות לסמ"ק. כך נוכל להשוות בין המוצרים ביתר קלות. בואו נראה דוגמה. פחית שתייה היא 3,330 מיליליטר. פחית שתייה 330 מיליליטר. מיליליטר וסמ"ק מציינים נפח זהה. נכתוב 330 סמ"ק. בליטר של מים אחד יש 1,000 סמ"ק. כמה יש בחצי ליטר? נכון, 500 סמ"ק. 500 זה חצי מ-1,000. כעת המשיכו להמיר את המידות בעצמכם, ואחר כך סדרו מהגדול לקטן. יש לכם 2 דקות להמיר את כל מה שנשאר לסמ"ק ולסדר במחברת. אתם נהדרים. במשימה זו נדרשתם לשתי מיומנויות חשובות. גם להכיר את היחידות וגם לסדר מהקטן לגדול. בואו ונבדוק את התשובה. קרטון שוקו 250 סמ"ק. יחידות עמידה כבר היו מסודרות. באקווריום 10 ליטר. כל ליטר 1,000 סמ"ק. זאת אומרת באקווריום יש 10,000 סמ"ק. בקרטון החלב 1 ליטר שווה ל-1,000 סמ"ק, ובתיבת התכשיטים 2,500 סמ"ק. עכשיו נוכל לסדר מהנפח הקטן לנפח הגדול. הנפח הקטן ביותר הוא קרטון השוקו, 250 סמ"ק. לאחריו פחית השתייה 330 סמ"ק, אחריה בקבוק המים חצי ליטר 500 סמ"ק, לאחר מכן קרטון החלב 1,000 סמ"ק, 1 ליטר, ואחר כך תיבת התכשיטים עם הנפח הגדול ביותר, עם הנפח הגדול יותר 2,500 סמ"ק, ואחרון, הנפח הגדול ביותר 10,000 סמ"ק של האקווריום. בואו נראה שאין לכם בראש סלט של מושגים. התבוננו במושגים הבאים: מיליליטר, ליטר, טון וסמ"ק. איזה מושג יוצא דופן? נכון מאוד, טון יוצא דופן. כל שאר המושגים מתייחסים למדידת נפח. טון היא יחידת מידה למדידת מסה, כמות החומר. ועכשיו, מה יוצא דופן? מסורה, מוזניים, מזרק או כוס מדידה? מצוינים, מוזניים משמשות למדידת כמות החומר, מסה, או כמו שקוראים לזה ביומיום, משקל. שאר הכלים משמשים למדידת נפח. אמא שלחה את דוד לקנות מרכך כביסה. הוא מאוד מתלבט בין שני המרככים שיש על המדף. השיקול שלו הוא שיקול של חיסכון כספי. עזרו לו להחליט מה כדאי לרכוש. מרכך בנפח של 4 ליטר במחיר של 30 שקלים, או מרכך בנפח של 2 ליטרים במחיר של 20 שקלים. מצוין, ודאי שמשתלם יותר לרכוש את מרכך הכביסה בעל הנפח הגדול ביותר. הנפח שלו כפול מנפח המרכך הקטן, והמחיר לא כפול. אם דוד ירכוש שני מרככים קטנים, יהיו לו 4 ליטרים במחיר של 40 שקלים, במקום ב-30 שקלים. בנוסף לשיקול הכספי, יש גם שיקול סביבתי. ייצור של אריזות גדולות פחות מזיק לסביבה ויוצר פחות פסולת. ועכשיו, משימת סיכום. מיינו את המושגים הקשורים למסה ולנפח. נכון, המושגים ששייכים לנפח, סמ"ק, מסורה, סרגל, והמקום שהחומר תופס, המושגים ששייכים למסה, טון, מוזניים וגרם, כמות החומר. והנה משימה שתוכלו לבצע בבית. חפשו מוצרים שונים, מוצרי ניקיון, מזון וכדומה. כתבו לגבי כל מוצר בטבלה, האם נמדדה בו מסה או נפח, למשל מרכך כביסה נמדדה המסה או הנפח, מהי המדידה ומה הן יחידות המידה. בואו נסכם, מה למדנו היום? היום הכרנו את המאפיינים של כל הגופים, מסה, נפח וצורה. מיינו מוצרים לפי דרך המדידה שלהם, מסה ונפח. התנסינו במדידת מסה, כמות של חומר, הכרנו את יחידות המידה של כמות החומר ואת כלי המדידה. התנסינו גם במדידת נפח של צורה מוגדרת וצורה לא מוגדרת, על ידי כלי מדידה מתאימים, והכרנו את יחידות המידה למדידת נפח. עד כאן השיעור שלנו מסתיים. היה לי נחמד ונעים איתכם, מקווה שגם לכם.